עמוד 40, פסקה שלישית, לקראת סופה. בדומה לכך, תודה, בדומה לכך, מעטים הם הבעלים. כנראה בגלל שמרגישים את עצמם בעלים. בדומה לכך, מעטים הם הבעלים המייחסים אותה חשיבות לאמירת מילת עידוד לאישה יגיעה סיטואציה שהיא חסרת הדר, מאוד מאוד מתרחשת לפני ולפנים בתוך הבית הפרטי, בפינת הבית, באיזה חדר, אפילו בסלון הבית, לא מתרחש לעיני כל, אין פה איזה הפקה, אין קהל. מעטים הם בעלים המייחסים אותה חשיבות לאמירת מילת עידוד לאישה יגיעה, כמו לשיחת עידוד עם אדם זר לחלוטין. אותו אדם זר שנתקל עם מידת החסד שלי ולא יודע מי אני בחיי היומיום, כמו אשתי לא יודע שחיי בנויים מצללים ואורות, מעליות וירידות, לא יודע שסך הכל אני טיפוס מתמודד עם שעות, ימים ושבועות ואולי חודשים של קטנות מוחין. האדם הזה פוגש אותי בקלוז אפ, בתמונה מאוד מסוימת, שכמובן אני בחוכמתי, במרכאות, בוחר להדגיש אותה כאילו זה כל כולי, אותה עזרה שאני עוזר לו, אותה שיחת עידוד, וזה מה שהוא זוכר ממני. כן, שמעת, שאתה מכיר את יצחק, כן, אל תשאל את מה, הוא בא ודיבר איתי. ממש ככה הייתי בית המדרש, ממש פשוט בא ודיבר איתי, ומה זה, איזה בן אדם סדיק. רק אל תגיד זה לפני אשתו, כי היא תגיד לך כמה דברים שאתה לא יודע. אני לא פוסל את זה. שיחת עידוד עם אדם זר זה דבר חשוב. אבל לא לחינם הוא מזדרז יותר לשיחת עידוד עם אדם זר מאשר לומר מילת עידוד לאישה יגיעה, לאשתו יגיעה. עשיית חסד בצנעה, ללא ההנאות הנלוות של הכרה חברתית, אינה קשה לאין ארוך, מכיוון שהיא משקפת את העמידה מול האלוקים. זה מה שהסברנו אתמול, שאדם עושה מעשה טוב מבלי לצפות להכרה חברתית, בעצם זה מבטא שהוא עומד מול השם, עומד מול נשמתו, השיח שלו, כן? זה בעצם בינו לבין השם. כך בכלל אמור להיות, כן? הזכרנו את זה אתמול, באופן כללי, החיים שלנו צריכים להתנהל מול השם. מתוך שאנחנו מול השם, אנחנו גם מול הזולת. אהבת הזולת היא יונקת מאהבת השם. אהבת הזולת היא לא קודמת לאהבת השם. היא יונקת משם. אבל מכיוון שהכל מתחיל ברצונו יתברך, ממילא גם שאני נאלץ לפעול במרחב החברתי וחושף את מעשיי לפני הבריאה, גם אם יגידו שאני כזה וכזה וכזה צדיק, זה לא מעניין אותי בכלל. לא שאני לא שומע את זה. אני כמובן אנצל את ההכרה החברתית הזו כדי להוסיף יותר ויותר בכבוד השם יתברך. רגע, אם כך אומרים עליי, איך אני יכול להשתמש בזה כדי להוסיף בכבודו יתברך? איך אני יכול להוסיף בחילול, בקידוש שם שמיים על ידי זה? רגע, רגע, פה במקום הזה, כך אומר לעצמו, אנשים מעריכים אותך, יש לי פה ממש קרש קפיצה לקידוש שם שמיים. טוב, טוב, אני אנצל את זה, אני אנצל את זה. כן, ואת כל הזמן מסביב נשמעות מילות של עידוד, מילות הערכה, קומפלימנטים, מחמאות חזקות מאוד. אבל אני לוקח את הכל לקופה של הקדוש ברוך הוא. את הכל לקופה. כן, של קרן קיימת. את הכל אני לוקח לשם. כי מידך הכל ומידך נתנו לך. יש פה איזה מעגל סגור. הכל מתחיל מהשם יתברך, עובר דרכנו, מקרין על החברה, החברה מגיבה, אני סופק את התגובה ומעלה את זה חזרה אליו. זה תחשיב הזרימה שמשקף את המצב הבריא של דבקות, של קרבת אלוקים. בכל אופן, כאן אמרנו שלכן כל כך קשה לעשות מעשה בלי ההכרה החברתית, כיוון שהעמידה מול השם היא לא קלה לנו. לכן זה קשה לאין ארוך. אין כוונת הדברים, כן? מרגיש צורך תף ומיד לסייג את דבריו, שלא תתקבל הרושם פה, שלא יתקבל הרושם כאילו אסור לנו לעשות שום מעשה טוב לזרים, או לאחרים מחוץ לבית, מכיוון שמעורבת בזה מעט אנוכיות. אז לא נעשה שום מעשה טוב, וקשו חכמים לבטל יצרה דעריות, כן? ולא מצאו ביצה מדן ועד באר שבע. אתה רוצה לבטל את היצר הזה? היצר הזה, עם כל הצרות שהוא גורם, בזכותו גם יש ביצים לתרנגולות, בזכותו יש עוד כמה דברים טובים. אי אפשר לבטל את הדבר הזה מכל וכל. אחרת העולם יהיה שמם, אנחנו נחכה שנעשה מעשה טוב. כן? רק שנעמוד מול השם יתברך, ורק שהוא יהיה נגד עינינו, ורק שיהיה שיביתי השם נגדי תמיד. אם נחכה לזה, אדם לא ינקוף אצבע, לא יעשה מעשה טוב, בכלל בכלל. ועד שנגיע למדרגה האלהית הזו, העולם כבר יחרב 70 פעם. אז מה כל הסיפור? אז טוב ומיד הוא מרגיש צורך לסייג את דבריו, כן? לסייג ולהבהיר שאין הכוונה שאנחנו פטורים מלעשות מעשים שיש בהם צד של נגיעה עצמית, בשום פנים ואופן לא. זה בבחינת שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זאת אומרת, זה גדר שלא לשמה, שאדם מודע שהוא לא לשמה. זאת אומרת, אם אתה עושה שלא לשמה והופך את הלא לשמה לאידיאל, למטרה, כן? לא לשלב בתהליך, זה חמור ביותר. אם באמת הלא לשמה נתפס אצלך כיסוד הכל, וככה אתה רואה את החיים, כן? כחיים שנועדו כדי להדיר את שמך, כחיים שעניינם זה לקבל, לא טוב. מחמאות וכן, לא טוב. אבל אם אתה מבין שזה המצב שלך כרגע, אבל בתוך תוכחה מתנוצץ אור שבעת הימים, רצון עמוק להתקדם, אני יודע שאני לא נקי, אני יודע, ואף על פי כן אני עושה, אבל הידיעה הזו שאני לא נקי, עדיין, היא מהפכת, מתהפכת בקרבי, והיא משמשת חומר גלם לעבודה פנימית של חשבון נפש. וזה מה שמבטיח שמחר אני אהיה יותר טוב, קצת יותר טוב, קצת יותר מכוון לשם שמיים. כך אדם צריך להגיד לעצמו, אני אומר. כן? כך אדם צריך להגיד לעצמו. זה בסדר גמור. לעולם יעשה אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. איזה מין לא לשמה מותר? שמתוך שלא לשמה הזה, יבוא לשמה. זאת אומרת, יש פה כוונה. אני משתמש בלא לשמה, שמתוכה יבוא לשמה. אני משתמש בלא לשמה כדי לעורר בקרבי את המתח החיובי, כן? שבין הלשמה שמופיע אצלי באיזה שאיפה, לבין הלא לשמה שמייצג את המדרגה המיידית שלי, מה שקרוי בלשונו של מכתב מיליהו, נקודת הבחירה שלי. נקודת הבחירה זה המדרגה שלי היום. גנב שגונב ביום 6,000 שקלים, יש לו באופן מעשי, הוא גונב ביום 6,000 שקלים. בשאיפה, הוא נורא רוצה, נורא רוצה להיפטר מזה. הוא מאוד רוצה להיפטר מזה. יש אנשים כאלו, שבעת ובעונה אחת, הם עושים פעולה שלילית, אבל בתוך תוכם הם רוצים להיפטר. בסדר גמור. אז מחר הוא יגנב 5,500 שקלים. אחרי זה עוד כמה שקלים פחות. אין כוונת הדברים שמותר לאדם לעשות חסד רק כאשר אין בליבו אפילו שמץ של נגיעה עצמית. איזה דרישות מחמירות של תקנים, כן? מעשים שלמים, איזה הייטק כזה מטורף של חלל, כן? לא, אדרבה. הלוקח לימדונו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. דווקא מתוך, דווקא לא לשמה מעורר אותו לתיקון, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. זאת אומרת, הלשמה הוא לא חלק נפרד מהלא לשמה. הלא לשמה הוא השיעור שבעיסה, הוא זה שמעורר את הלשמה, הוא זה שלא נותן לנו מנוחה, הוא זה שמצד אחד מאפיין את היכולת העכשווית המיידית שלנו, אבל מצד שני גורם לנו להתעורר ולמחות מחאה פנימית, עדינה מאוד, כנגדו. ממש כמו בעל המצר שגזלו ליסטים את שדהו, והנה הם כבר חורשים את השדה, כן? עונת קמה אחת, חורשים, זורים, קוצרים את הקמה, והוא כל מה שהוא עושה. אין לו כוח אחרי לנצח אותם. חבורת ליסטים רציני מאוד, רצינית מאוד. כל מה שהוא עושה, הוא עומד בשדה, מחוץ לשדה כמובן, והוא ככה, לא ויתרתי, לא ויתרתי. אומרת הלכה שהשדה היא עדיין שלו, מבחינה הלכתית. למרות שבפועל נמצאת בידיים של אחרות, של אחרים, והם חורשים בה, הליסטים, וזורעים בה, וקוצרים את כמותיה, עונה אחת, שתיים ושלוש. אז למרות שהדין אומר שאם הם קצרו שלוש כמות, אם קצרו שלוש כמות מבלי מחאה של בעל הבית, כן? למרבה הפלא, מבחינה הלכתית יבשה, לא מבחינה מוסרית, מבחינה הלכתית, כן? השדה הוא שלהם, שהוא נקנה ביוש בעלים, כן? זהו, שלוש פעמים. אבל אם בעל הבית עמד ומחה, עמד על המיצר, על גבול השדה, כן? עד מקום שירשו לו לעמוד, ואפילו לא צעק, פשוט לא מוותר, לא מוותר. זו שדי, זו שדי, זו שדי. לא קנו בשינוי מקום, בשינוי בעלים. לא קנו. לא קנו. למרות שאם אתה מסתכל, אז בסדר, אז הוא אמר זו שדי, אבל תכלס, לא. אבל מבחינת המעמד הנפשי הפנימי שלו, הוא שייך לשדה. כמו עם ישראל שגולה מארצו 2000 שנה, אבל לא שכחנו. ובכל זאת לא שכחנוך. לא שכחנו. הזיכרון הוא פנימי, הוא עמוק. אנחנו עושים אותו בתוך תוכנו. אותו דבר גם פה. יכול להיות דבר מוזר, והגיע הזמן שאנחנו נבין שהעיקר של האדם, העיקר של האדם זה לא החיצוניות, זה הפנימיות. יכול להיות שבשעה שאדם עושה לא לשמה, אבל בתוך תוכו רוצה לשמה, זה עיקר האדם. איפה שרצונו של אדם, שם הוא יהיה. וסוף הכל לתיקון, כמו שאומר רב אחד הפסקות, וסוף הכל לתיקון. שעצם עובדה שמבחינת הרצון הפנימי, האדם שייך למקום גבוה יותר, חזקה עליו שבסופו של דבר הוא יגיע לשמה. בסופו של דבר הוא יגיע לשמה. חזקה עליו. סוף הכל לתיקון, כך אומר רב קוק. וכל הנתקה של הרצון, כך אומר רב, כל הנתקה של הרצון ממקום נמוך, שלא לשמה, למעמד גבוה יותר, למעמד גבוה יותר, למעלה, כן? הוא כבר משנה את כל האדם. זה דבר מוזר. אתה לא לשמה, אז מה משתנה פה? אבל עצם העובדה שנשתנה הרצון, הרצון הזה צובע את כל אופי הפעולה שאתה עושה. אתה עושה ולא שלם איתה. אתה עושה ולא שלם. משנה את כל האדם. כן. עד רבה, כך לימדונו. תור שלא לשמה וכו'. דברינו באו לבאר בלבד, כלומר, כל מה שאמר לפני כן, בשבח העשייה, הנקייה, שלא נגועה בנוחיות, כל זה נאמר למה? דברינו באו לבאר בלבד, מדוע אנו נוטים להזניח? בא לדבר על תופעה אנושית, לתת לה פשר, לתת לה הסבר, לתת לה הבנה קצת יותר פסיכולוגית, סך הכל ניתוח תופעה. זה לא אומר שאנחנו עכשיו מבטלים תופעה הזו מכל וכל. כל מי שמזהה את התופעה הזו בקרבו, מושלח בבושת פנים אל החצר האחורית של הארמון. לא! ממש לא. כולנו מוזמנים להמשיך ולעבוד את המלך גם באופן הזה. למרות שאנחנו בלבוש סק, אף על פי כן אנחנו באים לחצר המלך. כן. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה דור. אז לא התכוונתי. בסדר. בעיקר זה טעים. של כוח ומשהו, משהו.
מה העניין עם באדם שלפעמים מצבים שקורה באדם או שאנחנו עושים עוזר למישהו או לא יודע, לזקנה או באדם מסוים מתוך חכמים, אבל יש בזה גם צעמא, כאילו אני עושה לך טובה כזה, אבל מתוך חכמים כאלה.
אבל זה בדיוק מה שאמרנו, זה בדיוק מה שאמרנו. זה בדיוק. זה בדיוק נושא הפסקה שקראנו עכשיו. אם זה לא הובן, אני מתפטר.
כן, יש קשר, אבל לא לשמוע שזה בעצם, זה מצוות של שמחה, אבל זה משווי בעצמי, אבל יש גם מתוך...
שום בעיה. בסדר גמור. אמרנו, רק לזכור תנאי אחד. לא להפוך את הלא לשמה לאידיאל. זה הכל. אם אתה זוכר שזה לא האידיאל, מותר לך לעשות. דברינו באו לבאר בלבד, מדוע אנו נוטים להזניח דווקא את אותן המצוות הנעשות בדרך כלל בית שנאה. בלי קהל. אין עונש גדול יותר מאשר קבוצה שמשחקת בלי קהל. כן? משחקי רדיוס, ובלי קהל, זה עוד דרך אמור. כן, הנעשו בדרך כלל בצינה, כגון מעשה החסד, כלפי נשותינו. שאלות. שרוצה להעיר משהו, להגיד משהו, להוסיף משהו. נראה לכם. בסדר, אז נמשיך.
יש שאלה.
כן, דניאל.
יש כזה... יותר מדי הכנסת כלפי האישה?
כן, ודאי. זה לא כך שייך לענייננו, אבל כן, ודאי. שייך לסוגיה אחרת של, כן, של כל דבר שמידה, כל דבר, כן, דרך האמצע, אבל ודאי, ודאי שיש דבר כזה שנקרא יותר מדי חסן. ודאי, ודאי. בהחלט. כן, יש אנשים שבעלים שמרעיפים על נשותיהם כל טוב, ובסופו של דבר מביאים אותן, את הנשים. למצב של פינוק, למצב של תלות, למצב של ציפייה מוגזמת מהגבר כל הזמן. ודאי, ודאי. בדור, ברור. כן. חשוב לציין שבמקרה כזה יש לבעל שני סוגים שונים של הפסד. הוא חשב להרוויח, לכן הוא הולך למקום שיש קהל. אבל הוא בעצם מפסיד שתי סוגי הפסד. שאנחנו רוצים לחשוף ולהאיר באור יקרות את הרווחים העצומים שיש בעשייה מוצנעת. בעשייה מוצנעת. כי באמת העשייה מוצנעת היא סובלת מחוסר עניין מצד הציבור, כן? אין משיכה טבעית אליה, כן? באמת מכיוון שהיא לא מוסיפה באופן גלוי כבוד ופאר לאדם. אבל מה ההפסד הכפול שיש בה בכל זאת? מצד אחד, התעלמות מקיום מצוות חסד כלפי האישה, מאהבה עבירה. למה? כי החסד, למה נועד חסד? למי אנחנו עושים חסד? מתי עושים חסד בעצם? חסד אנחנו עושים בדרך כלל... יפה. זה מה שאמרנו אז בזמנו, אבל כשמדובר על חסד כלפי אישה, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, חסד, קודם כל, בהגדרה הבסיסית שלו, זה עשייה, כן, במקום שאני מזהה חסרון. חסד כלפי האישה, זה מה שנקרא, אני העירך הקודמים. כלומר, קודם החסרון של אשתי, הוא הקודם לכל דבר אחר. למה? מכיוון שהיא אשת בריתי. מכיוון שאיתה קראתי ברית. כן? אותה קידשתי. מה? לא, זה דובר. לא יש לי יכול. מה זאת אומרת יכול? לא, אני לא מדבר כרגע על יכול. אדם לא צריך לחנך את אשתו. כן? אדם מחויב, באופן פשוט.
כאילו, ביכולתו, הוא היחיד שיכול באמת להשפיע את מה שצריך.
מצוין. אם כן, חסד הוא מכוון כלפי מקום של חסרון. אמרנו, בין אם החסרון הוא פיזי, בין אם הוא נפשי, בין אם הוא רוחני. זיהוי החסרון במרחבים ששם יש לי מחויבות גדולה יותר, על פי הגדרת חז"ל, אני עירך קודמים, הוא קודם לכל. נמצא שאדם שלא עושה חסד, פה הוא דיבר על עבירה מהתורה, זה נכון, אבל מעבר, קודם כל זה שזה עבירה מהתורה זה כבר בעיה, זה הבעיה אולי הכי חמורה, אבל אם ניכנס יותר להבנה הפנימית, ברגע שאתה לא מקיים חסד כלפי האישה, מי שרוצה להשלים את המשפט, מה זה עושה לך מבחינה מוסרית? מה? משחית אותך. הרבה יותר מזה שאני לא מעודד, אם אני לא מעודד חבר ברחוב, או מישהו ברחוב שאני לא מכיר. כי ברגע שאתה מקשיח, כן? אתה מקשיח את עמדתך, את יחסך כלפי מישהו, שהוא בשר מבשרך, עצם מעצמך, שלא לדבר אם כבר הוליד לך איזה ילד, 2-3, ונשא אותם ברחמת 9 חודשים, כן, סבלה את כל מה שסבלה, ואם היא עושה למענך כבר למשך כמה וכמה שנים, להתעלם מהצרכים שלה, יש בזה גדר של שחיתות נפשית, ויכול לגרום לאדם אכזריות מאוד קשה. ממש כמו אדם שנאכל חצי בשרו, כמו אדם שאוכל את בשרו. זה כאילו, לא התייחס לחסרונות של האישה, לצרכים שלה, זה, יש בזה נדרשת אבירות לב מאוד קשה, גסות מאוד קשה, שאדם לא מרגיש, כן? שבעצם הדמות הזו שהיא קרתה איתו ברית, קיבלה על עצמה לחיות איתו 60, 50 שנה, בעצם היא הדמות הראשונה שכלפיה צריך לשחרר את נטיית המוסר שלנו, ולא לחפש, כן? בכל מיני מקומות אחרים. אז קודם כל, יש פה באמת חסרון גדול, התעלמות מקיום מצוות חס כלפי אישה, שזה מהווה עבירה. וראינו מבחינה מוסרית מה זה יכול לגרום. ומצד שני, גם המצווה אותה קיים הבעל על חשבון אשתו, היא מצווה פגומה. וואי, זה מאוד מעניין. זה דבר מעניין. עד לפה אנחנו דיברנו שגם אם אדם עושה שלא לשמה, הוא יכול לעשות, נכון? אבל פה זה אפילו לא לשמה. זה לא נכלל בגדר היתר, זה מעניין. כי במקום שמצד דיני קדימה, היית צריך להקדים מצווה לחברתה, אם עבר וקיים את המצווה, כן? שאין לדין קדימה, אנחנו לא מבטלים לחלוטין את כל המצווה הזו שנעשתה כלפי הזר, אבל היא חסרה מאוד. מאוד חסרה. היא מאוד חסרה. היא מצווה חסרה. אנחנו אמרנו שאדם יכול לעשות מצוות שלא לשמה, ולא לחכות עד שהוא יהיה צדיק גדול. אבל כאשר הוא מעדיף לעשות חסד עם אדם זר על חשבון אשתו, המצווה הזו היא פגומה. למה היא פגומה? מישהו יודע למה היא פגומה? אני אטען טענה ואתם צריכו לסתור אותה. הרי הוא עושה חסד!
הוא
אמיתי, זה לא אמיתי. בדיוק. זאת אומרת, עצם מודע שהוא לא עדיף את אשתו, מלמד שגם העשייה כלפי הזר היא לא מדין חסד, אלא זה אפילו כבר פחות מלא לשמה. זה אפילו פחות מהלא לשמה שרצינו להגיד מקודם שיש לה מקום. כאשר אתה מעוות ומשנה בדיני קדימה בין אשתך לבין הזר, הרי שאנחנו טוענים שמעשה החסד כלפי הזר, התוך שלו הוא לא חסד. יש שמה קש וגבבה. יש שמה, הייתי אומר, יש שמה, איך קוראים לזה? יש שמה יותר מדי מנגיעה עצמית. כאשר המעשה הוא בעצם רק מכשיר כדי לזכות בכבוד. תאוות הכבוד במעשה כזה היא מאוד מאוד גדולה, ולכן היא פוגמת בגוף המעשה. זה כאשר מדובר בעיוות דיני הקדימה. שוב, לא בכל המקרים שאנחנו עושים חסדים. בעיוות דיני הקדימה כלפי אישה, יש חשש גדול שהאלטרנטיבה, ההטייה של מעשה הטוב אל מחוץ לבית, היא הופך את המעשה הזה למעשה פגום. אני לא אומר ריקן, לא נאמר פה ריקני, אבל מעשה פגום. הפגימה היא ממש ברקמת המעשה, ממש הפגימה היא בעצם המעשה. מה נשאר מהמעשה הזה? מעט מאוד. המעשה הזה הוא כמעט ולא מזין. הוא כמעט ולא מזין, כן? הייתי אומר, התזונה, כן? הערך התזונתי של המעשה הזה הוא מאוד נמוך. ויכול להיות שאפילו מזיק המעשה החסד הזה. יכול להיות שאפילו בחשבון, הסתכלות קצת יותר, קצת יותר קדימה, יכול להיות שאפילו זה מזיק. אבל אנחנו נסתפק בזה שזה פגום. שוב, בדיני קדימה, בין זר לאישה. כן.
אם יש מצב שבן אדם עכשיו עומד במעין דילמה, שהוא צריך מצד אחד, יש לו אפשרות לעשות חסד עם בן אדם, שהוא לא משפחה שלו,
לא אשתו, לא אשתו.
לא אשתו?
לא אומרים אשתו עכשיו. לא נכניס את המשפחה, כי פה צריך בירור נוסף. כן.
כן. ומצד שני, יש את אשתו שמתנגדת שהבעל יעשה את זה. והבעל, הוא אדם, נגיד, הוא שקול, הוא מחושב, והוא זיהה שהאישה במקום, בטענה שלה היא טועה.
כלומר, שאין לה קדימה על האדם הזר. אין לה קדימה.
זאת אומרת שהדעה שלה...
היא טועה, אין לה קדימה. מצד מה היא טועה? הרי הטענה שלה היא טענה מאוד פשוטה. הצורך שלי הוא קודם לצורך של אחרים. מה הטעות? מה?
אתן דוגמה, למשל, אם עכשיו בא נמצא במצב שיש לו מזכורת והוא צריך לתת מעשר, ואת המעשר הזה הוא רוצה לקחת אותו ולתת אותו לעני, והאישה רואה שבעצם הבעל בת, אתה אומר, לא, לא, אנחנו גם צריכים את זה.
צודקת.
אז מה?
צודקת.
היא צודקת?
ההלכה עומדת לימינה, גם ההלכה היבשה, גם אם זה לא הייתה אישה טוענת את זה, גם אם הייתה טוענת את זה אחת מבנותיו ובניו, הוא היה צודק. כי ההלכה אומרת שאם לאדם אין במה לפחלקל לפרנס את עצמו, הוא לא צריך לתת מעשר, רק צריך לרשום לו בצד, אני חייב כך וכך ולא שילמתי, ובבוא הזמן שיהיה לה נשלם. כל שכן אם אשתו טוענת את זה, שהיא מרת הבית, היא, כן, עקרת בית, היא מופקדת על כלכלת הבית, על הביסוס של בית, אם היא טוענת את זה, כל שכן וכל שכן, אפילו היא גוצה, הוא צריך להתכופף, והיא תלחש לו, והוא חייב להקשיב לדבריה. יש שומע בקול אשתו ונזכר. זו דוגמה פשוטה. פה אין, זה לא דוגמה מורכבת, היא לא מעמדה לפנינו אפילו אתגר חשיבתי, זה פשוט. אולי יש מקרים אחרים, אני לא אומר שלפעמים אישה לא טועה. אבל גם שאישה טועה, וטוענת, טענת קדימה לא מוצדקת, צריך לברר למה היא טוענת את זה כלפי בעלה. כנראה זה חשבון. יש פה חשבון. נכון שכרגע החשבון הזה יושב על דברים מן העבר. נכון שכרגע היא מבטאת את הצדק היסודי שלה בצורה לא נכונה, אבל אם הבעל יתבונן, הוא יראה שמתחת לטענה הזו, כן, עמוק, יש שם איזשהו טענה נכונה כלפיו. וגם שאישה אם כן טוענת טענה לא נכונה, אנחנו צריכים להקשיב היטב היטב מה היא אומרת. כן? זו שפה שצריך להבין דבר מתוך דבר. כן? השפה הנשית היא שפה נסיבתית, היא שפה סיבתית. זה הכל קשור מתמיד שנשים זוכרות, כן, הרבה שנים לאחור. הן יכולות לעשות מעשה בהווה, שאיש לא מבין למה היא עשתה את זה בכלל. אבל זה קשור למשהו שנעשה לפני 20 שנה. ואצלה הכל קשור. הכל קשור, כל החוליות קשורות ומשפיעות זו על זו. ומעשה שנעשה לפני 20 שנה, הנה נדמו נדרש. הנה עכשיו רואים את התוצאות שלו, כן, כאן. והגבר לא יודע על מה מדובר, כי יש לו זיכרון. באורך של, כן, היא לא שוכחת כלום. הכל כתוב על לוח ליבה של האישה, באופן רגשי, זה קידוד מיוחד, שהאישה יודעת לעלות משם, מתי שהיא רוצה ואת מה שהיא רוצה. הגבר שלו זיכרון אחר לגמרי, כן? זיכרון אחר, אין לו זיכרון רגשי. הגבר שלו זיכרון, כן? אם יש לו. אצל אישה הזיכרון הוא שונה לחלוטין, כן? והיא לא שוכחת. אפשר כמובן לפייס אישה, אפשר לפייס אישה. אבל גם הפיוס לאישה הוא לא פיוס של חתימה על נייר סתם ככה, כן? זה לא כמו שעושים אצלנו מסע ומתן וחותמים שם כל מיני אנשים חשובים עם עתים נובעים. אצל האישה אז החתימה היא אחרת לגמרי, צריך לחתום בדם הלב אתה צריך לחתום. כדי להביא אישה למצב של פיוס ושיקום. האמון באופן עמוק. אני לא אומר שנשים הן לא מנסות להיות סלחניות. לא אומר שנשים לא מעבירות על פשע. אבל מבחינת החוויה הרגשית שלהם, יש שם חותם חזק של מה שנעשה כלפיה. כשגבר אומר לאישה, ביטוי קשה כמו תסתמי את הפה משוגעת, זה דבר חמור מאוד. אחרי זה להוציא זה מתוך הלב שלה, כן? זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. כל שכן, אני מנוע מלומר דברים קשים יותר פה במקום הזה. אבל אתם מבינים את הרעיון. ככל שהגבר אומר דברים כאלו, וככל שהוא אומר את זה ביותר, איך אומרים, ביותר ארסיות וזדון, זה חודר לאישה למקומות מאוד עמוקים. ולפעמים זה משנה לה את כל הסטרקטורה, כל המבנה הפנימי של הרגש, והרצון לפעול למענו. ואז היא מתחילה לחיות בתוך בועה, כמו נקרא, מה שנקרא אלמנה חיה. זאת אומרת, אלמנה בחיי הבעל. כלומר, היא מרגישה שמשהו מתרחק ביניהם. והזוגיות היא בתוך בועה, כאילו לא חיים את הזוגיות, היא לא חיה את הזוגיות בשלמות. אין לה את החדווה הזו, אין לה את ההתמסרות הפנימית, כן? מכיוון שחיללו לה את הקודש הפנימי. עכשיו הבעל צריך להיות, להיכנס פנימה למקומות הכי עדינים, ולהקרין ולהפנות לשם הרבה אהבה אמיתית, תשובה, כדי לשקם את הרגש שלה כלפיו. אני כבר לא מדבר על בוגדנות, בין איזה בוגדנות מחשבתית, כן? בין איזו בוגדנות מעשית, מילולית, כל מיני דברים כאלו, זה דבר שמזעזע אותה עד היסוד. ואנחנו מכירים מצבים כאלו. למרות שאנשים ממשיכות להתייצב לצד הבעלים שלהם, גם כאשר הם מתפסים, גולשים באינטרנט, יש הרבה, זה מכת מדינה הדבר הזה. כן, בעלים שגולשים באינטרנט ונופלים בדברים קשים. ואנשים יודעות את זה, ואפילו עומדות לצידם של הגברים. כן, חזקות, לביאות כאלו, מאמינות בו כאילו וזה וזה. אבל כשמתבוננים במערכת היחסים שלהם, אנחנו רואים נפילת מתח. אם לא הייתי יודע את זה, כן, בתוך דברים שאנחנו עוסקים בהם מקרוב, אני לא הייתי אומר את הדבר הזה. אנחנו מלווים משפחות כאילו. כן, אני רואה, אנחנו רואים את זה. אחרי זה הגבר מתפלא למה אשתו לא חפצה להתקרב אליו מבחינה מינית, ביחסי אישות. הרי הוא רוצה להשתפר, הוא כבר לא גולש באינטרנט, עושה לפחות, כן, לקבל את זה בדרך של היתר. אבל הוא מתפלא למה אישה, היא לא מתאווה לו. הוא מתפלא, כי הוא חילל את ברית הנישואים. הוא חילל את הנאמנות. הוא פרק את הצורך בעולם זר, אצל זר, היא לא יכולה, קשה לה לסלוח, עם כל הרצון הטוב. והקשר ממשיך, זה בסדר, ממשיכים להוליד ילדים, ממשיכים לגדל אותם, ממשיכים לשבת שולחן בשבת ביחד, אבל דברי התורה לא מתקבלים, יחסי אישות נפגמים, ופושט עליהם חיוורון קשה, שלא לדבר סרבנות ודחיות עד אין קץ. לא פשוט הסיפור הזה. אנחנו מאוד צריכים להיזהר. זה אחראי מאוד להחזיק אישה. וזה חשוב. כי מבחינה זו האישה מחנכת את הבעל, צריך להבין. דווקא בגלל שהאישה היא כזו, היא מחנכת את הבעל לקריטריונים מאוד גבוהים של התחשבות ורגישות. כן. כן. כן.
לגבי העניין שהוא נותן עדיפות לחסד אחר על פני חסד עם אשתו, אז בעצם זה יוצר אצלו, אפשר לומר שהוא מאבד לאט לאט את היכולת להבחין בין עיקר לטפל?
בין נשמע שלא לבין שלא נשמע, או בין עיקר לטפל, נכון?
כן. אפשר
להשליך
מזה, אבל גם
לעיקר לטפל בכל תחום. בתחום, ודאי. ברגע שהוא מהווה את דיני קדימה בתחום מסוים, זה מערפל את כל המושג של עיקר וטפל, את המושג הכללי בתוך הנפש. כי המושג של עיקר וטפל, הוא לא מופיע רק בזירה אחת. בגלל שאני פוגם בזירה אחת, אני מטשטש ומערפל את כל המושג הזה בתוך הנפש. כי בנפש יש קוד כזה של עיקר וטפל. כדי שהקוד הזה יופיע ויתגלה, אני צריך לתת לו ביטוי מעשי. ביטוי מעשי. היינו לדייק בדיני קדימה. רק שאני לא מדייק בדיני קדימה בכלל, בדיני קדימה בין איש לאשתו בפרט, הכישרון הפנימי הזה יכול להתשתש, ואחרי זה להופיע גם במקומות אחרים. לאט לאט. זה מה שאומרים חז"ל, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו שכופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. כן? סך הכל כפר בטובתו של החבר. מה הקשר לקדוש ברוך הוא? כי הוא פגם את כוח הכרת הטובה בנפש. שבאמצעות הכוח הזו אנחנו בעצם גם מכירים טובה לקדוש ברוך הוא. אז הנה, איך הדברים קשורים זה בזה. כן. אז רגע, רק נסיים את הבית השני. אני רוצה רגע לנסות היום בכל זאת. טוב, אנחנו מיד נחזור לשם. אנחנו רק נגיע לנקודה, נרגיש בטוחים ויחנו. נעשה שם חנייה. ואז נוכל, כי אנחנו קצת מנסה, לא יודע אם אני אצליח, אבל קצת טיפה יותר להתקדם, למרות שזה מאוד קשה להתקדם פה במהירות, הפסקאות האלה הן מלאות במושגים, זה לא פשוט, זה לא פשוט. כן, הפסקאות האלה הן מלאות במושגי יסוד, ולכן יש בעיה לרוץ כאן. יכול להיות שבהמשך אנחנו יותר נתרגל למושגים וכן הלאה, אולי נוכל להרשות לעצמנו קצת להסתמך על מה שכבר למדנו, אבל יש פה המון המון עקרונות יסוד שהם פשוט, איך אומרים, אסור להאריך מקום שאמרו לקצר, ואסור לקצר מקום שאמרו להאריך. כן? שכן, אף על פי... עכשיו, אז אמרנו שתי דברים. א', יש פה עבירה. מצד שני, גם מצווה אותה קיים הבעל באותו הזמן, כן? העבודה הצדדית שהוא עשה על חשבון הבעל הבית, מה שנקרא, לקח את האוטובוס של החברה לפיתוח בסוף יום עבודה, ועשה הסעה פרטית. כן? גם זה לא שווה שום דבר. כן? בוצע ברך נעץ השם. מצווה הבאה באווירה. אף על פי שחזל הורו לנו לעסוק במצוות גם שלא לשמע מתוך כוונת תורה, לא אמרו כן. אלא במקום שקיום מצווה אחת אינו כרוך בעבירה, זה מה שדיברנו קודם, על מצווה אחרת. פה זה קרו בעבירה, בגלל דיני הקדימה שהעניק התורה לאישה. הכלל המנחה אותנו הוא מצווה הבאה בעבירה, אינה מצווה, אינו אלא, זה כבר לגדר של מצווה הבאה בעבירה. חסד על חשבון הזולת, ובפרט על חשבון האישה, הינו ברוב המקרים דוגמה אופיינית למצווה הבאה בעבירה. כן, אתה מחויב כלפי עצם מעצמך, ובשר מבשרך. כן.
אם
מזהים
אצל האישה, באמת, כמו
שדיברנו
קודם, שהיא מזהה טענה שהיא לא מוצדקת, אבל בעצם כנראה שהרכש שלה הוא משהו מהעבר.
כן.
יש עניין לבדוק את זה, ולחקוד, לנסות לשכנע אותה, שתסביר מה המקור של זה, או שפשוט לא לעשות חשבון נפש פרטי, או
פשוט לעזור. תראה, יש בזה בעיה, אני אגיד לך. יש כמה בעיות בעניין הזה. אנחנו לא פוסלים את האפשרות שאתה העלית, אלא שכדי באמת לברר את הדבר הזה, צריך כמה תנאים. א', צריך שהגבר יהיה מודע שטענת האישה יושבת על צדק היסטורי. צדק היסטורי. זה דבר ראשון, המודעות. ב', אחרי שהוא מודע, הוא זה שצריך לא לשאול אותה. לא לשאול אותה. כי הרגע שהוא שואל, זה בעצמו מראה על מה? חוסר רגישות. נכון שזה היה לפני שנה, אבל זה חוסר רגישות. אני מודע שיש צדק היסטורי בטענת אשתי. אני מודע לכך שאני צריך לנסות ולהתאמץ ולחשוב עכשיו כמה שעות? יום? יומיים? לנסות ולהיזכר, כן? איזה סוג מעשה יכול היה לגרום את זה? שלב שלישי, אשתי, אני רוצה לדבר איתך. אני מודע שהטענה שלך של היום יושבת בצדק היסטורי. אני מודע לכך שאני הוא זה שצריך לשקול את מעשיי ולחשוב לאחור. העליתי כיוון של סברה. אני רק מבקש כן ולא, כדי שנוכל להתקדם בתהליך. האם זה בגלל אותו אירוע שהיה לפני חצי שנה? כן בעלי, כן בעלי. ברגע שהיא אומרת כן, אני הולך חזרה לבית המדרש ומברר איך מתקנים עסק הזה. אני לומד את זה וחוזר אל המערכה. איך אני חוזר למערכה? אני פשוט כנגד עבירה עושה מצווה. כנגד עבירות שעשה אדם, יעשה מצוות. באותו הנושא. ברגע שאני עושה את המצווה, אני לא צריך אפילו לבוא ולומר, הנה אני עושה לך תיקון עכשיו לדבר שעשיתי. אני פשוט עושה מצווה, וכוחה של המצווה הזו, כן, במידה והיא נעשית, הכל לפי עומק הפגיעה ההיסטורית. ככל שהמצווה הזו, כן, נעשית באופן יותר אמיתי וכנה, זה הולך ומתרפא. הפצע הולך ומגליד. זה הדרך הטובה ביותר. הדרך הזו זה נקראת לקיחת אחריות. לא להגיד, מה את רוצה? מה עשיתי לך? תגידי, נו. כשהאישה שומעת ביטוי כזה, היא מבינה שהגבר לא מודע לשום דבר. ואין שום טעם להגיד לו, קבלה וכי הוא לא יקבל. אנחנו צריכים לראות ממש שהוא בא בתרמילו ומקלו. אני מודע שיש צדק היסטורי, אני מודע שיש לי אחריות לחזר אחרי החוליה הפגומה, כן? אני משער מהי, אני רק מבקש את עזרתך להגיד לי כן ולא, אמרת לי כן, אני כבר נסוג לאחור להמשך העבודה, ואני מטיל למערכה את המעשה המתוקן. זהו. זה נקרא לקיחת אחריות. כל ניסיון לערב את האישה ולטבוע ממנה תשובות לשאלות האלו, זה חלק או המשך ישיר של אותה גאווה, של אותו חוסר רגישות. נקודה. זהו. אני לא אומר שאין מקום לשיח עם נשים, כן? לפעמים שוחח וזה, ותוך כדי השיחה היא תעלה זה אפילו בעצמה. יש מצבים שנשים מעלות בעצמן, אבל כדי להבטיח את ספיגת הברזל, שהגבר יוכל לספוג את הדברים של האישה. כדי להבטיח את הספיגה, אנחנו צריכים הכנה. וזו הכנה שלא דיברנו. מודעות פעילה. זהו, צריך לעצור פה. בארבע נמשיך, במושלם.